שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט שוליית הקוסם. כאן אלון ואיתי יוני, ואנחנו היום בפרק מיוחד שפותח עונה חדשה של הפודקאסט, בו אנחנו נשתדל פחות לדבר על נושאים גדולים, כלומר אנחנו נדבר עליהם, אבל מתוך יצירות בודדות, קצת כמו איך שהתחלנו בימים הטובים, שהקלטנו פרקים על מידנייט גוספל, הסדרה המדהימה בנטפליקס, או...
אהבה מוות רובוטים.
הסדרה הפחות מדהימה בנטפליקס, אבל שהיו לה רגעים... אבל היום אנחנו נדבר על לוקה, הסרט של פיקסאר מלפני שנה, רק לפני שנה נראה לי, לא? שנתיים? 2020? מתי הוא יצא?
לא יודע, אבל עבור כבר כמה שנים טובות.
ואנחנו נדבר על לוקה, ולדעתי הנושא הגדול שייכנס לתוך הפרק יעסוק בקבלת השונה כמובן, כי על זה הסרט, ובהקשר הזה יהודים, כי מה יותר שונה או משונה בעולם הזה מהיהודים. והשאלה, אחת השאלות שאפשר לשאול על לוקה, זה האם הוא... מטאפורה ללהיות יהודי, או האם הוא מטאפורה ללהיות גיי. ואני, יש לי הוכחה שלוקה הוא בעצם לא יהודי.
אבל אין לך הוכחה שהוא גיי.
אני חושב אבל שהוא לא יהודי כי הוא לא בורח. כי יהודי טוב, כשהיה צריך שם ברגע בסוף, לברוח מהמקומיים המפחידים, נושא הכלשונות, במקרה הזה צלצלים. היהודי בורח. ועל כך הבדיחה המפורסמת שנשאלת, למה יש כל כך הרבה כנרים יהודים? תשאל יוני,
למה יש כל כך הרבה כנרים יהודים?
ניסית פעם לברוח עם פסנתר?
יפה, תשאל את הפסנתרן.
מצד שני, אבל אולי זה מה שמוכיח שלוקה ואלברטו הם כן יהודים, כי החלום שלהם זה וספה.
נכון.
יוני, למה אנחנו מדברים על לוקה?
אז שנייה, אז לגבי, העלית הנקודה המעניינת, כי העניין הזה של... לוקה הוא גיי, לוקה הוא גיי, הצורך...
היה כזה?
ודאי שהיה. קודם כל, הוא מסתובב כל הזמן עם חולצה פתוחה. אז כאילו, ברור. אני צוחק. לא, אבל יש לו קטע. הקטע הזה של להסתובב עם חולצה פתוחה, מאוד... ישר ישבו את זה לקרא לי בשמחה. שמש, איטלקית... בחורים שזופים, בקיצור, סאבטקסט. וכמובן שזה סרט ששם במרכז חברות בין שני בנים, שהיום זה כאילו באוטומט, אין דבר כזה חברות בין שני בנים. אם יש שני בנים שהם חברים טובים, כנראה שהם גם הומואים, זה כאילו כבר האוטומט. כן, בקיצור, יש מלא. אז מה שאתה אמרת, האם זה גיי או יהודי, אז חלק מהעניין זה הרי ש... אם אנחנו מתייחסים ללוקה, שזה סרט על מפלץ מים שכשהוא יוצא מהמים הוא הופך, הוא נראה כמו בן אדם, ובעצם צריך להסתיר את הזהות שלו, ישר, אז אני אומר, זה לא רק העניין הזה של חברות בין בנים, אלא ישר האסוציאציה היא, אוקיי, איזה עוד אוכלוסייה נראית כמו אדם נורמטיבי, אבל בעצם צריכה להסתיר את הזהות שלה, ואז אתה ישר חושב על יהודים.
יהודים.
או הומואים.
או הומואים.
זאת אומרת, העניין הזה של אני צריך להסתיר את הזהות שלי, אבל אוי ובוי, בסוף מישהו יגלה, ואז אני אצטרך להתעמת עם עצמי, אני אצטרך להתעמת עם החברה, וכל המטענים האלה. כאן אני חייב שנייה לקפוץ לסרט אחר, ידענו שזה יקרה. כשיצא הסרט הקודם של היוצרים של כל דבר בכל מקום באותו זמן, איש העולר השוויצרי. אז אני ראיתי סרט נורא נורא מוזר, אני מת עליו, אבל הוא וולגרי ברמות מטורפות. על בן אדם שפוגש גופה, שהיא מפליצה, והיא עושה עוד מלא דברים, אבל זאת גופה, והוא יוצא למסע הגיבור עם גופה. סרט נורא נורא מצחיק ונורא וולגרי. ואז ראיתי זה ממש שטוען שבעצם הסרט עוסק בטרנסג'נדרים. עכשיו, אצלי זה ישר הקפיץ משהו. לא שיש לי בעיה שסרט יעסוק בטרנסג'נדרים. אלא כשאני אומר שסרט עוסק במשהו, למשל עוסק בהומואים, עוסק ביהודים, עוסק בטרנסג'נדרים, אני תמיד שואל עצמי, אבל רגע, אבל תמיד שאנחנו שואלים, במובן הקלאסי, כשאנחנו שואלים על מה עוסק סרט, אנחנו לא באים ואומרים, הוא עוסק באוכלוסייה מסוימת או באירוע מסוים. אפילו סרטי שואה, אנחנו לא באים ואומרים, הם מדברים על השואה. תמיד יש איזה משהו מעבר, איזה מימד אוניברסלי, כלל אנושי שתמיד מתחבא מתחת. וכשאנחנו מדברים על סאבטקסט, הסאבטקסט תמיד חייב להיות מעבר לאירוע היסטורי, או מעבר למשהו שקורה לאוכלוסייה מסוימת. ותמיד אפשר אמנם לחפור למשהו שהוא אפילו עוד יותר אוניברסלי ועוד יותר כלל אנושי, אבל אני חושב שלשים דברים רק ברובריקה המאוד מאוד מצומצמת של לוקה עוסק בהתמודדות של הומואים או התמודדות של יהודים, שוב, כרגע זה לא משנה איזה מהם, אבל זה מה זה מצומצם?
כן, בסדר, תמיד, זה למה אני ואתה גם בפודקאסט הזה תמיד משחקים בלהשאיר הרבה שאלות פתוחות, כי תמיד פרשנות כזאת היא מקטינה את היצירה, וגם לפעמים הפוך, כי כשאתה רואה באמת יצירה שמנסה נורא להיות דווקא משהו לא אוניברסלי, להגיד משהו מאוד ספציפי, נגיד אני חושב שזה קצת קרה בסרט ברבי עכשיו, או בדברים האלה, שכאילו כשאתה מרגיש שכאילו אנחנו צריכים להגיד משהו על פמיניזם, או על האטביות, או על יהדות, אם זה נמצא גבוה מדי בסדר העדיפויות של המספר, מאשר בלספר סיפור, אז זה בדרך כלל פוגע בסרט.
אבל זה לא סאבטקסט. זאת אומרת, בברבי למשל, אי אפשר להגיד שזה סאבטקסט של הסרט.
נכון, בגלל שזה ממש נאמר, ולפעמים זה גם כיף שזה ממש נאמר. אבל לוקה נגיד, הוא פתוח יותר לפרשנות, ואפשר לשחק עם זה, כי זה בסך הכל סרט התבגרות. נכון, של שלוש דמויות אפילו, שזה מאוד יפה, כי כל שלושת הדמויות שם עוברות משהו, גם לוקה, שהוא כמובן הגיבור בעל שמו הסרט, אבל אלברטו מאוד חשוב שם, ועובר מהלך מאוד יפה, וגם גיוליה, אני חושב...
יוליה מגילולה.
לא, אל תקרא לה ככה.
ככה הוא קורא לה. אה, לא, ככה רק קורא לה.
אני לא ראיתי את זה מדובב.
אני גם לא, אני מנסה לחשוב על חרוז.
אבל לפעמים זה גם מייצר מטאפורות הפוכות, כי נגיד אם החוויית התבגרות של ילד להט"ב, או לא יודע מה, או ילד יהודי בשואה, יותר קיצונית, עדיין ילד שעובר התבגרות רגילה, יכול להזדהות עם המהלך. כי כל ילד...
כולנו, בדיוק, כי כולנו דגים מחוץ למים. כולנו סובייקט שצריך לשרוד בחברה.
בגיל ההתבגרות כל אחד חווה את עצמו משונה מאוד, אבל גם נואנסים... פתאום אני נזכר גם בג'וג'ו רביט, לא משנה, שזה קצת ההפוך הרי. כאילו הסיפור התבגרות דווקא של הילד הנאצי שמגלה את היהודיה בעליית הגג. סרט מאוד רלוונטי לישראל בימינו. לא ניכנס לזה. בוא נקפוץ ישר לשיא של לוקה. למה ללכת מסביב? יש בלוקה, האמת שאני רוצה לחזור לבעיה היהודית, אבל יש בלוקה שני רגעי שיא. רגע, סליחה.
לא,
אני קופץ, שנייה, אני רגע, יש לי עוד משהו להגיד להפקה, למה לוקה הוא לא להטב?
למה?
אמרתי למה הוא לא יהודי, כי הוא לא בורח, אבל הוא גם לא להטב, כי אני חושב שאין לו עניין מול אמא שלו. הוא לא צריך לצאת מהארון מול אמא שלו, או שכן.
לא, היא זאת שהיא השמרנית, אבל היא לא בקטע של אסור לך להיות האחר, אלא בקטע של אני באמת דואגת לך פיזית, שלא ישפדו לך את הצורה.
שבזה היא יהודיה.
היא מאוד יהודיה. בדרך כלל גם דוד שלו, זה, איך קוראים לו? בורת.
מי שמדובב?
כן. אז יש בזה משהו, כאילו שיש את המשפחה שהיא יחסית כאילו היותר פתוחה, אבל יש את הדוד היותר שמרן, שכאילו אם אתה לא תתנהג יפה, אני אשלח אותך לדוד החרדי שלך במצולות, כדי שחס וחלילה שלא תעלה על פני השטח.
האמת שזה דימוי מעניין, כאילו, כי זה קצת כאילו הדוד מהכפר, שנשלח אותך לדוד בכפר, שכאילו הם חיים בכפר, כי הם רואי צון.
בדיוק, יש שם כפר.
אז הדוד הזה הוא כאילו במכרות בך, אבל זה גם דימוי מעניין שהוא כאילו בכלל... הוא איזה, האמת שהוא בכלל כזה סוג של קברן, אבל זה גם אין לחשוב על זה, כאילו שהיא רוצה לקבור אותו.
מה זאת אומרת קברן? כי הוא חי במעמקים, הוא דג שקוף עם האור המוזר.
על הדגים המתים שמתו למעלה, ואיכשהו הגיעו לקרקעית, ואתה נתקל בהם ואוכל אותם, דמות מאוד משעשעת.
כן, שזה אחד באמת המעניינים, אם כבר חשבנו על ההבדל בבתי המקטנה, כאילו, ללוקה אין בעיה לאכול דגים, זה לא אישו בכלל אצלו, זה לא כאילו שהוא בא מאיזה עולם, לא, כי אפרופו שדיברנו על כמה שלוקה הוא נורמטיבי בתוך העולם של לוקה, אז נגיד בעולם של בתם הקטנה יש קונצנזוס שכאילו שלהיות בן ים זה גם להיות חלק מהאוקיינוס. ולעומת זאת אצל לוקה היחס שלו לדגים זה כמו רועה צאן, זאת אומרת הוא בא ממקום קצת פטרוני כלפיהם, הוא יכול לאכול אותם. זאת אומרת הוא לגמרי יומנויד בעולם המאוד מאוד טבעי של, 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 של יצורי המפלצות המים.
לא, זה מאוד ברור שם שהם... הם בני אנוש ימיים כאלה, הם כאילו, הם בני תרבות, אומנם תרבות כפרית כזאת.
לא, אבל אם הבת הקטנה היא באמת לא כזאת.
נכון, כי שם כאילו כל הים הוא הממלכה שלה. כמו שאמרת בחלק שלדעתי נחתוך, בת הים הקטנה היא חיה באוקיינוס, אין לה בית. ללוקה יש בית בתוך האוקיינוס, ויתר הדגים אנחנו רואים שהם טמבלים והם כמו כבשים וכל מיני. אנחנו דווקא נותנים להם גם אופי.
נכון, אין לו חבר דג מדבר, שזה יכול להיות נחמד דווקא.
יש לו חבר, זה יותר טוב.
כן.
שזה גם מעניין, כשאתה משווה את זה בהקשר לסרטי פיקסאר האחרים, שבאמת הדמויות פיקסאר האחרות, ברגע שהן יוצאות למסע שלהן, הן בעצם מאוד לבד. נותנים להן איזה סיידקיק שלא נותן להן כלום. הדרקון של מולן, התרנגולה, ממש...
אמרת פיקסאר. נותן דיסני.
דיסני. אני לא, ההבדל בעיניי פחות חשוב מאשר כאילו תלוי.
לא, כי דווקא אצל פיקסר יש איזה קצת עניין של, של, של זוגות.
כן, נכון.
שיוצאים לדרך. אבל נכון, אצל דיסני זה הרבה יותר מסע גיבור של אני צריך להתמודד עם העולם.
כן. נכון, ויש גם את הסרטים של הבאדיז.
שוב, זה מאפיין מאוד פיקסר, באמת. בין השאר, אתה יודע, מפלצות בעם, וכמובן טוי סטורי, שהוא לפחות התחיל כאיזה סוג של סרט בדיז הכי קלאסי. זאת אומרת, יש לנו איזה גיבור שפתאום צריך לצאת לדרך עם מישהו שהוא מאוד מאוד שונה ממנו, אבל הם לומדים להסתדר ביחד ולשתף פעולה.
וגם אפ, לא שאפ היה סרט ילדים בשום צורה.
אוקיי, אז אני רוצה לדבר באמת על העניין שאני חושב שלזה רמזת, למה זה לא סרט גיי? אז גם דיברנו על זה
שסאבטקסט,
לא, זה כן משנה, כי השיח שמנסה ישר לכפות פוליטיקת זהויות על כל סרט שקורה ולמנוע מאיתנו לחוות חוויות רגשיות, אמיתיות, עמוקות, כלל אוניברסליות, זה בהחלט משהו שמעסיק אותי. אני חושב שאחד הדברים המעניינים זה השאלה למה לצאת אל פני השטח. זאת אומרת, מה מניע בכלל את ההתמודדות של לוקה? כי נגיד סבתם קטנה, זה באמת פשוט. יש לה משיכה, כמו שאמרת, לעולם האנושי, היא אוספת חפצים. לוקה לא אוסף חפצים. החפץ האנושי הראשון שהוא פוגש, זה חפץ שלא ממש מעניין אותו, זה השעון המעורר שנפל אל המקום שלו. אין את התשוקה הזאת שבוערת. הרי כשאנחנו נכנסים למערה של בת המקטנה, אנחנו מבינים שזה מעסיק אותה כבר שנים. לוקה לא חושב על בני אדם. אלברטו זה שונה. אלברטו הוא קצת היה... לפעמים עושה גיחות ולוקח דברים, אבל לוקה לא. שנייה, זה מניע אבל גם את כל המסע שלו. גם היציאה שלו על פני המים, היא לא מתוך איזה תחושה של מואנה, של הים קורא לי. הוא לא קורא לו. הוא לא מרגיש שום צורך. מה שקורה זה, באמת, החברות עם אלברטו. אלברטו ממש ליטרלי, מושיט לו יד ואומר לו, בוא איתי, בוא נצא מהמים, בוא נצא להרפתקה. וגם אנחנו רואים שרוב ההתעסקות שלו בעולם האנושי, זה לא לחקור דברים מגניבים אנושיים, אלא לעבור הרפתקאות עם אלברטו. בוא נאסוף כסף, בוא נטייל בעולם, בוא וספה, בוא נאכל יחד גלידה. זה חברות קלאסית, זה מה שמעניין אותו. ואז איפשהו זה גם מאיר על כל העולם הקודם שלו, שבעצם כל מה שמניע אותו בעולם, זה לא הים מול היבשה, אלא באמת חברות. כי כנראה זה מה שבעיקר היה חסר ללוקה מלכתחילה. והדבר האחרון זה שזה משפיע כמובן גם על הבחירה שלו בסוף. הרי כשאנחנו מנסים לכפות חשיבות של האם זה סיפור אהבה, האם זה סיפור חברות, גם כשאנחנו רואים בסוף שלוקה יוצא אל ההרפתקה הבאה שלו, אז אמנם הוא נוסע עם יוליה, אבל הוא לא נוסע בגלל יוליה, הוא נוסע כדי ללמוד. זאת אומרת, יש כאן איזה משהו חידתי שאנחנו שואלים את עצמנו, מה מניע את לוקה? אנחנו לא באמת יודעים, גם לא מקבלים תשובה על זה. האם הוא רוצה ידע? האם הוא רוצה? נראה שלוקה בעיקר רוצה לרצות. זאת אומרת, מה שמניע אותו זה כל פעם לשאול, אוקיי, and what next? כי אם מה שמעניין אותו היה רק להיות חלק מהחברה האנושית, הוא היה יכול להישאר כמו אלברטו בכפר, לדוג דגים, שזה באמת מקצוע די מוזר למפלץ ים, וליהנות שם. אבל לא, בסוף אנחנו רואים אותו על הרכבת, אנחנו רואים אותו נפרד גם מאלברטו, והחידה הזאת של מה מניע אותו נשארת פתוחה.
אני מסכים ולא מסכים. כלומר, אין ספק שדווקא מי שיותר הניע אותו הצורך בחברות זה אלברטו. שאלברטו כאילו נטוש שם לבד על האי הזה, הוא נותן מונולוג בסוף הסרט לגבי איך הוא ננטה שם. לא הבנתי
כן,
מי
נטה... כן, הוא רימה אותנו בעצם. אנחנו חשבנו שאבא שלו הוא כזה מישהו מגניב שמסתובב כל הזמן בחברת בני אדם, ומסתבר שבעצם הוא נטוש.
כן, ואז אלברטו הוא מאוד בודד, ולכן הוא בעצם נטפל, זה כאילו הפוך על הפוך. אבל הוא נטפל ללוקה כדי שיהיה לו חבר, והוא בעצם מוכר לו את הפנטזיות האלה, כדי ש... זה, אבל...
אבל מעניין, איזה פנטזיות הוא מוכר לו?
על הסניור וספה.
אז זהו, מה, תסביר, מה הקטע של הווספה?
Look, סניור וספה?
סניור וספה. That's very funny. I am Marco Levisconti, 5-time winner of the Porto Rosso Cup.
The Porto Rosso what?
אני חושב שא' אצל האיטלקים, הווספה זה אחד הדברים המגניבים. כאילו, זה גם כלי תחבורה, אבל זה גם... כאילו, נורא מגניב, ועיצובי, וסטטוס. אבל הם לא יודעים מה זה וספה. כלומר, כן. זה קצת כמו המזלג הזה.
וקצת כמו הסניור וספה. זאת אומרת, זה תמיד בא עם איזושהי ההדרה וההצלה, כשבסוף מדובר באיזו חתיכת גרוטה שנוסעת.
כן. אבל בשביל אלברטו, שוב, דווקא זה הוא פשוט לא יודע מה זה, אבל הם נורא אוהבים את הקטע הזה, כמו ילדים באמת, של להידרדר במדרון ולקפוץ במקפצה, הרי זה כל מה שהם עושים. ומבחינת גם אלברטו זה היה מספיק, וגם אולי לוקה, הרי מה שמעניין שזה שוב הקטע היהודי, מה דוחף את לוקה לצאת מהאי הזה שהם עושים שם רמפות אל הכפר דייגים? האיום של האימא שלו.
נכון.
זה שהאימא שלו עכשיו, זה שהוא קצת יצא מהבית, גורם לאימא שלו לרצות להוריד אותו למכרה של הדוד, אז גורם לו לקחת את אלברטו בעצם, ואלברטו פשוט רוצה ללכת עם לוקה. כי אלברטו נורא בודד. לכן גם דרך אגב אלברטו יכול להישאר בלי לוקה בסוף. כי הוא מצא את מסימו.
נכון.
הוא כבר לא כל כך לבד. ולכן, ודווקא באמת מה ש... וגם זה הרגע הרי... הרגע של הריב ביניהם, שהוא מקנה, כי הוא מרגיש שהוא מאבד את לוקה ליוליה, אבל בעצם הוא לא מאבד אותו ליוליה. יוליה. הוא מאבד אותו לידע. כאילו בעצם... לוקה כן סכן.
אז תסביר. מה זאת אומרת הוא מאבד אותו לידע? מה מפריע לו? שהוא קורא ספרים?
כן. כן. כלומר, הוא מקנה כמובן בזה שלוקה כאילו יש לו עכשיו... כאילו קודם...
זה כאילו הקלישה של... מה, אתה מתחכם עליי? איפה זה היה? ב-Good Will Hunting, נכון? כאילו שני חברים טובים, ופתאום לאחד החברים ברור שהשני הוא פשוט הרבה יותר חכם ממנו, ואז הוא אומר לו, תקשיב, אני אתקוע כאן כל חיי. העולם מחכה לך. כי אתה חכם, כי אתה יכול להצליח.
נכון, זה... אז אלברטו בהתחלה בהפוך מזה, הוא גם אומר לו, מה, אתה חושב שאתה תלך לבית ספר? אתה מפלצת... הרי זה...
נכון.
הרי זה הרגע הדרמטי שם ביניהם, שהוא אומר לו, אתה מפלצת ים, אתה לא תלך לשום מקום. הפוך מהמונולוג של בן אפלק, החלק הכי טוב ביום שלי זה שאני הולך לדלת שלך ומקווה שלא תענה.
נכון.
הוא עוד לא שם. ברכבת, כשהוא נותן לו את הכרטיס לרכבת, ושכנע
את... ומוכר את הווספה.
ושכנע את ההורים של...
שלוקה לשחרר.
שההורים שלוקה לשחרר אותו, אז ברור שהוא שם, הוא כבר הפך להיות בן אפלק.
כן.
שזה מצחיק, אבל... אבל לוקה מקבל את מה שהוא רוצה, כי לוקה בעצם, כן, העולם שהוא חי בו היה קטן עליו, אולי לא היה כמו בת הים הקטנה שכבר מבין שבכלל יש עולם בחוץ, כאילו, I want to be part of that world, או איך הוא הולך לשיר?
כן, part of your world.
כן. אבל ברגע שהוא מגלה, הוא מגיע למוזיאון של אלברטו, של דברי האנושות. מה זה? מה זה? מה זה? ואז גולי אומרת לו, לא, זה כוכבים, יש כוכבים בשמיים, יש יקום שלם. כאילו, תחשוב, הוא יוצא ממתחת לים, לאטמוספירה, לכדור הארץ, אבל אז היא אומרת לו, יש עוד מעבר לכדור הארץ. הרי זה מה שמעין אותו, זה גם דימוי מאוד יפה.
ואז הטלסקופ הופך להיות כל כך משמעותי.
הרי היא לא סתם מספרת לו על זה. היא מספרת לו באמת, כאילו... כאילו זה באמת הרי יציאה החוצה, ממעלה המים למעל המים, ואז גם למעל הכוכבים, כאילו מעל השמיים ומעל הכוכבים, וזה מה שמעניין אותו.
כן.
בואו נדבר על נקודות המפנה. אז כבר רמזנו נקודת מפנה אחת שקורית, שבו כשאלברטו מקנה בגיוליה וחושף את זהותם.
לא, אבל זה העניין, זה ההולי גרייל של הסרט. וכאן חייבים...
אני לא מסכים.
כאן חייבים להשוות את זה באמת, להבין למה הסרט הזה... הוא כל כך משמעותי ברזומה המאוד מאוד לא מוצלח של פיקסאר. כי אחד הדברים שמאפיינים המון המון סרטי פיקסאר, ואחת הסיבות שהם נמצאים במשבר כל כך חריף, זה העניין הזה של באיזה שלב נגלה שהטוב הוא בעצם רע. אתה כל הזמן מצפה שהדמות הסמכותית הבאית תתגלה בתור בוגד נוכל שצריך להתמרד בו, זה הופיע בהמון סרטים, החל ממפלצות בעם, קוקו, אפ, כמעט תמיד, וכמובן מפלצות, לא מפלצות, צעצועי סיפור 2, צעצועי סיפור 3. זה כמעט תמיד קורה, וזה כל כך צפוי, שאם זה לא קורה זה מפתיע. ומה שבאמת מפתיע זה שבלוקה זה לא קורה. מראש יש לך איזה דמויות שמאוד מאוד שומרות על מי שהן, בלי שתסריטאי יבוא באלימות ויגיד, חשבתם שהוא טוב? בעצם הוא רע. חבדתי עליכם, באמת לא ראינו את זה בה. ופה... אני, בגלל זה אני קורא ללוקה, הדוגמה הכי טובה לקרקטר דריבן. אתה רוצה להסביר מה זה קרקטר דריבן?
לא.
אז אני אסביר. קרקטר דריבן זה ביטוי שמתאר סרטים שמונעים על ידי הדמויות, על ידי הרצונות שלהם, הפחדים שלהם, האישיות שלהם, ולא על ידי התערבות חיצונית של, לא יודע, מטאור שנופל, דינוזאור שמנסה לרדוף אחריך, אלא לגמרי, אלה הבחירות שמניעות, שמגדירות מי אנחנו, הארי. It is not our abilities that show what we truly are.
It is our choices. אני חושב שזה מאוד מעניין בהקשר של הג'אנר פה, כי המון מהסרטי אנימציה החדשים, הם נראה לי כנראה מאוד הושפעו ממרוול, אולי זה גם תמיד היה, שהגיבור הוא גיבור על. מואנה היא לא רק יוצאת למסע מרד נגד אבא שלה, והאוקיינוס קורא לה והיא יוצאת להרפתקה, היא צריכה להציל את בני עמה. היא צריכה להחזיר את הלב לאלה. היא אשכרה, הרי הבן אדם ש...
Save the world.
ש... לא, בן אדם שצריך לשחרר אל אחד מהאי שלו בשבילה... בשבילה... כאילו היא גיבורת על, והמון סרטים כאלה...
גם אתה אומר מעבר זה, היא באמת מצילה את העולם.
כן.
היא מחיה מחדש את עם האדמה.
כן. והסטייקס, כאילו הסיכונים בהמון מהסרטים האלה, הם מאוד מאוד גבוהים. בכוונה כזה, כאילו התפיסה הזאת של... שאם הגיבור שלך לא מציל את העולם, אז מה מעניין בו? ולוקה, מה המשימה שלהם? להשיג וספה. אבל הווספה הזאת היא עולמם.
נכון, וגם הסכנה היא לא איומה. מקסימום, אבא ואמא יתפסו אותי, ויכריחו אותי לחזור הביתה.
כן, אבל את... לא, יש שם סכנה, סכנה גדלה בכל זאת, כי הם... כאילו, כי הם מפלצות
כן,
ים.
כן, אבל זה סייד אפקט. זאת אומרת, אם הם יחשפו, אז יכול להיות שבני אדם יטבחו בהם. אבל הם לא בורחים מבני אדם. הם בורחים מאבא ואמא.
הם בורחים מאבא ואמא למקום הרבה יותר מסוכן. שזה גם מטאפורה יפה, שאתה... בגיל ההתבגרות אתה לוקח סיכונים, כאילו, אתה אמור לקחת סיכונים. והסיכונים הם באמת יותר גדולים דווקא מההורים שלך, שבסך הכל רוצים בטובתך, אם כי הם לא יודעים מי אתה.
כן.
אבל כן, אני חושב שיש שם סיכון אמיתי. אולי דווקא זה שאפילו הסיכון הזה יכול להיות יותר מורגש, אבל הם מוקפים בצלצלים, ושוב, עוד לא תיארת את הרגע סי הזה, אני כבר אתאר אותו, שאלברטו חושף בפני גיוליה שהוא מפלצת ים, הוא גם בכוונה מפחיד אותה.
הוא גם בכוונה נכנס למים כדי להפוך להיות מפלצת ים, ואז הוא עולה ככה בזמן שקיעה, והוא נראה נורא נורא מאיים.
כן. והוא עושה את זה כדי כמובן להוכיח א' ללוקה שהוא לא יכול להיות part of the world.
אבל כאילו... רגע, אבל לא זה הטוויסט. הטוויסט זה לא בזה שאלברטו הפך למפלצת ים, אלא התגובה okay. של לוקה, שזה משהו נכון. שאתה לא מצפה לו.
נכון.
שאנחנו לא יודעים איך לוקה יגיב, כי כביכול יוליה עכשיו נחשפה לשקר של שניהם. אבל משהו בתוכו פתאום מבין שהיא לא נחשפה לשקר של שניהם, היא נחשפה רק לשקר של אלברטו. ובבת אחת הוא כאילו נוקט עמדה, הוא מציג את עצמו כבן אדם, מצביע על אלברטו, החבר הכי טוב שלו, ואומר, מפלצת! ובמקרה, סניור וספה מסתובב שם באזור עם הצלצל שלו ורודף אחרי אלברטו שבורח בבעלה אל תוך הגלים ואנחנו פשוט נשארים ככה עם קצת לסת ברצפה של מה עשית? אתה כאילו סיכנת את החבר הכי טוב שלך בשביל לשמור על השקל שלך אבל יש בזה משהו כל כך לא... זה מה שאני אומר, מה שיפה זה שזה לא מניפולטיבי זאת אומרת, זה לא שאנחנו אומרים... זה לא שהתסריטאי בא ואמר, עכשיו נוציא את לוקה רע. לא, זה משהו שיכול לקרות לכולנו. זאת אומרת, ברגע ש... זה, אני חושב שגם... טוב, לא ניכנס לפוליטיקה. אבל היום גם הרבה פעמים אתה נשאל, על מי תגן? על מי תגן בסיכון שאותך גם יחרימו, את הדעות שלך יחרימו, אולי זה יפגע בך במעמד שלך. זאת אומרת, המבחנים האלה... לא ניכנס לפוליטיקה.
זה מצחיק שאתה כאיש ימין חושב שזה עניין של דעות וצנזורה, כי אנחנו צריכים להגן על חיים של אנשים.
גם. אבל אני אומר, ספציפית, בעולם הדעות,
אבל אתה רואה...
בעולם ההגנה, אז לגמרי יש לזה משמעות, שכשאתה מגן על משהו, אתה בעצם עלול להיחשף.
כן. לא, אין ספק שאם כבר אתה עושה פוליטיקה, אנחנו רואים את הצביעות. אני כאילו הייתי רוצה להגיד שבגיל ההתבגרות זה מאוד הגיוני, שכאילו...
אני מהקולים, אני...
בדיוק, מאוד קל בגיל ההתבגרות, אתה נורא מפחד, אתה נורא עסוק בסטטוס, נורא קל כאילו להגיד, מפלצת ים, וכאילו להישאר בצד הטוב, בצד המוגן, כאילו, וגם לקבל את מה שאתה רוצה. וחוץ מזה שגם הוא מוצדק שם, הוא לא יוצא רק כי אלברטו באמת בא לדפוק אותו. כלומר, אלברטו לא תיאם איתו, אלברטו לא שכנע אותו, אלברטו עשה מניפולציה. כאילו זה, אני חושב שזה מבויה
כן,
מאוד
נכון,
יפה.
זה אנושי באותה מידה.
נכון, לא, אני אומר, הם, לכן, כמו שאתה אומר, הם כולם מוצדקים. ואף אחד לא רע. אבל אלברטו עושה שם, הוא לא סתם, כאמור, הוא לא טובל, כאילו זה באמת מבויה מאוד חכם, הוא לא טובל את היד ומראה לה, הוא צולל והוא יוצא כמפלצת המעמקים להפחיד את גוליה. ולוקה שם, והוא באמת נקרא בין העולמות, והחבר שלו גם קצת הרגע דפק אותו, כלומר קוראים שם דברים, אבל גם אם לא, זה נכון, בדרך כלל רוב האנשים בסטטוס, הם כבר היו את הפוליטיקה, תראה, אני לא חושב ש64 חברי כנסת הם נאצים.
אבל זה לא שייך.
לא, אבל רק הצבנת אותי בהקשר שאמרת.
אבל אמרתי משהו שלגמרי מופיע בלוקה, שאנשים לפעמים צריכים להיחשף על ידי זה שהם מגנים על משהו.
ואני מקווה שמתישהו בליכוד ייחשפו הטובים על ידי זה שהם הבינו שהם לא יכולים לתמוך בבן גביר.
בסדר, אם אתה תגיד נאצים, אז זה יהיה הסוף של הפודקאסט הזה. טוב, אז רק לטובת שומענו שלא יודעים מה קרה כאן הרגע, אני ואלון נכנסנו לוויכוח פוליטי של שעה על נאצים ועל בן גביר. אנחנו חוזרים את זה מכם וחוזרים ללוקה, לא שזה לא קשור.
זה דווקא, כן, יצאנו משם וחוזרים לשם. ודווקא אני מרגיש אבל שאולי גם אתה היית צריך לצעוק עליי אתם קצת.
לא, גם מותר, גם...
אתה מקליט עכשיו?
הכל לגיטימי. כן, למה אני מקליט? לא משנה, אני אחתוך גם את זה.
לא, זה דווקא יפה, כי... נגיד, שאני ויוני התווכחנו עכשיו, וזה קורה הרבה בוויכוחים.
זה בדיוק לוקה. המונסטר.
בדיוק. אז המון דברים שקורים בוויכוחים כאלה, זה אתם. הם. זה כאילו, זה היה אז בתעמולת בחירות, שגם זה היה אז הרצוג וציפי נגד נתניהו, ושני הצדדים, הסיסמת בחירות שלהם היה, זה אנחנו או הם.
נכון.
וזה מקסים. כי זה בדיוק הרי חלק ממה שקורה בוויכוחים. וגם יוני הרגע עשה לי את זה, ומתי שאמר לי אתם, כדי לאחד אותי עם המחאה, למרות שהוא יודע שאני מסתייג מהמחאה, וגם אני יכול לעשות לו, אתם אולי עשיתי, ואם עשיתי אני מתנצל. ולמה זה מקסים בהקשר של לוקה? כי הוא הופך את חבר שלו אלברטו לסימונסטר.
כן, אתה אחר, מה שאוטומטית מגדיר אותי בתור הרגיל, הנורמלי.
וזה גם אולי גם קשור לגיל ההתבגרות, כי גם בהפוך, לפעמים בגיל ההתבגרות אתה גם, אתה קצת רוצה להפסיק להיות הדבר המוזר הזה שאתה מרגיש, אתה ולהיבלע באיזשהו להיות במגניבים, להיות בפריקים, להיות בחנונים, להיות חלק מאיזה שהם סימונסטר, כאילו לאבד את שמך הפרטי. ולמה זה כזה נפלא? כי לדעתי הרגע הכי מרגש בסרט, שהוא גם רגע גם מדהים מבחינת איך שבימו אותו, כי אם דווקא את הרגע שהוא צועק סימונסטר, הבימאי מאוד הגדיל, את הרגע הפוך הוא מאוד הקטין. וכל סרט אחר היה לוחץ שם הרבה יותר על הרגש. אני מדבר כמובן על הרגע שבמקום לברוח לים, כמו שיהודים אמורים לעשות, הם עוצרים בשביל להיות עם יוליה.
ונשטפים בגשם ומתגלים.
הם התגלו כבר, ובמקום לברוח לים, הם עוצרים יחד עם יוליה, ואז הם מוקפים על ידי המון עם צלצלים, ואז יש גם רגע נהדר, שהם צועקים על הרע, על הנער הרע, אנחנו לא מפחדים ממך, ואז הוא צועק עליהם חזרה, זה לא משנה שאתם לא מפחדים מאיתנו, כי אנחנו מפחדים ממכם.
ואז, כן, באמת סצנה יפה.
ואז באים להרוג אותם, ואז מסימו, שהוא הרי צייד המפלצות ים, הכי גדול, אבל הם חיו אצלו בבית, הם התחבו אצלו בבית, והיה גם רגע, עוד נפלא לפני, הוא הרי לימד את אלברטו איך לאכול פסטה עם מזלג, אבל אז רואים אותו, רגע לבד, כשאף אחד לא רואה, אוכל פסטה עם הידיים, כמו אלברטו.
אה, באמת?
יש רגע מקסים כזה, אני אראה לך אותו. בכל מקרה, אז מסימו בא, ואומר, אני יודע מי הם.
They're not monsters!
Oh yeah? Who are they then?
I know who they are. They are Luca and Alberto.
הם אלברטו ולוקה.
כן.
ואז בכל סרט אחר היו מביאים כזה, הנס זימר, עושים מוזיקה כזאת, בסרט הזה זה רגע שעובר בשקט מוחלט. And they are the winners. כלומר, וזה לדעתי רגע אומניסטי, שכמעט אין כמוהו, ובשביל זה כל הכל.
קרא לי בשמך.
בדיוק.
Literally.
אבל זה גם בדיוק הרגע, כי מה זה אומניזם? אומניזם זה לדעת, שנגיד, יוני זה יוני, ואלון זה אלון, וכל בן אדם יש לו שם פרטי במובן שהוא כאילו הומה, שהוא יצור חי. הוא לא איזה קטגוריה, הוא לא מייצג של קטגוריה, הוא לא היהודי, ההומו, זה גם באמת מתחבר לתחילת השיחה בכלל. למה בכלל שרוצים להלביש על סרטים כאלה איזושהי מטאפורה גורפת, זה תמיד מקטין אותם. כי זה לא סרט על יהודים או על הומואים, זה גם אולי, אבל זה בעיקר סרט על לוקה.
כי אפשר להשליך אותו על הרבה דברים, נכון. אבל זה לא משל זה הסרט, נכון.
אבל כל הזמן אפשר להשליך וכדאי להשליך, אבל תמיד כדאי לחזור ללוקה, נכון. לפרטי. וזה פשוט רגע כל כך מקסים, ואני רוצה רגע להוסיף על זה משהו, כי זה נורא מזכיר לי פשוט משהו שלימד אותי רוני אוסטרייכר, שהוא חוקר זנבנים.
הנה משהו שלא ציפיתי לשמוע.
כשחוקרים זנבנים, אז יש להם טבעות כאלה על הרגליים. שמים להם טבעות צבעוניות על הרגליים, כדי שאפשר להבדיל. כי אנחנו בני אדם.
מה זה זנבנים?
זה סוג של ציפור.
אה, אוקיי.
זאת תודה יוני על השאלה.
אני דמיינתי עצמי, זה כאילו, זה חיה כזאת שעשויה רק מזנב.
יש לה, זה ציפור שחיה הרבה על האדמה, אז קל גם לעקוב אחריה.
באמת?
הם מחפשים אוכל על האדמה והם עולים לישון על עצים. אבל הם לא אוהבים, כאילו זה לא סנוניות נגיד שהם רק באוויר. וזה ציפור שמאוד אוהבים לחקור כי הם חיות בקבוצה.
כן, וזה מעניין כי גם לוקה ישן על עצים.
כן. אז שמים להם טבעות על הרגליים. בשביל ואז כאילו לכל ציפור, לכל זנבן, יש שם לפי הטבעות שלו. אז בעצם החוקרי ציפורים, רוני אוסטרייכר, נגיד החוקר ציפורים הבכיר, היורש של עמוד זהבי, שהיה חוקר זנבני מאוד מפורסם, ומתוך זה פרסם את עיקרון ההכבדה, שזה לא חשוב.
אתה יודע, זה נורא מצחיק, חוקר זנבני מאוד מפורסם.
כן.
אוקיי, רק מוודא.
אז הוא אמר, אז הוא יודע את השמות הפרטיים של כל הזנבנים.
וואו.
ואז הייתי פשוט בסוף שבוע שם, שעקבנו אחרי זנבנים, שזה אחד הדברים הכי משמחים שעשיתי בחיי. ואז הרצאת פרידה שלו מאיתנו אמר שברגע שאתה לומד את השם הפרטי של הזנבן, אז אתה יודע שיש לו אופי ואתה יודע מי הוא ואתה אוהב אותו. הוא לא אמר את המילה הזאת, אבל אתה בעצם אוהב אותו. ואם היינו יכולים, כמו שלדעת את השם של כל זנבן, לדעת את השם של כל בן אדם, אז לא היו צרות יותר בעולם. כי הרי גם חלק ממה שעושים במלחמות או בכל דבר כזה, זה הרי תמיד להפוך את האויב לגנרי.
כן.
ליהודים, הערבים, הם, אנחנו או הם. אבל אם אתה מתחיל, והרי תמיד הרי זה המעשה הכי אנרכיסטי הומניסטי, ששמים את התמונות ואת השמות של נפגעים.
כן. אני רוצה לקחת הלאה את מה שאתה אומר, כי העניין הזה של באמת ההומניזם של לוקה, קודם כל הסרט כאילו עוסק בהומניזם, עוסק בלהיות חלק מחברת בני האדם, אבל ברור שההומניזם לא נמצא רק בחברת בני האדם, הוא נמצא גם אצל יצורי המים, יש הומניזם. הערך ההומניסטי האמיתי הוא באמת נמצא, וזה מקשר גם את מה שאמרת לגבי לכל איש יש שם, וגם לגבי מה שאני אומרת לגבי character driven, שבסופו של דבר הדרמה היא מאוד אנושית, וזה מחבר בעצם את כל החלקים, כי גם, כמו שאמרת, היה אפשר להפעיל מניפולציה, אבל להפעיל מניפולציה, כשזה מגיע להומניזם, זה כשלעצמו מעשה לא הומניסטי. כי אם לא נוצר רגש אמיתי, שבא מתוך הדמויות, מתוך הדמויות הספציפיות, זאת אומרת, יש דברים שרק דמות ספציפית יכולה לעשות. אתה לא יכול לעשות copy-paste ולהגיד, כמו שלפעמים את הסרטים עושים, אני אקח את המשפט הזה ואני אתן לדמות אחרת. למשל, השיר Beer Guest בהתחלה נועד למוריס בעיפה והחיה. ואז אמרו, אוי, זה נורא טיפשי, ניתן את זה לבל, כי זה יותר הגיוני. יש דברים, כתסריטה, אתה יכול לעשות, אתה כן יכול לקחת משפט ולשים אותו אצל דמות אחרת. אבל יש דברים שיכולים לקרות רק לדמות ספציפית, ברגע ספציפי, כדי שזה יהיה אמיתי. ואני חושב שההומניזם פה הוא באמת אחד הדברים הכי חזקים בלוקה. זה כי זה משהו שחקרתי קצת, כשניסיתי להבין מה גורם לנו, אני לא יודע אפילו אם יש לזה ביטוי, מה גורם לנו לתחושה של קליימקס של סרט, שפתאום איזו תובנה פתאום מתפרצת מתוכנו, אוקיי? זה משהו שבאמת כמעט מאפיין את המקום שבו פתאום נופלת לדמות האסימון, והיא באמת פתאום, אנחנו מרגישים איך נולד השלב, הפאזה החדשה של הגיבור, ובאמת נורא קל לזהות איפה זה מניפולטיבי. נתן דוגמה. לוקה, קוקו, סליחה, אפרופו פיקסר. אז קוקו כל הזמן רדף אחרי מי שהוא חשב, שהוא הסבא רבא שלו וזה, פתאום הוא גילה שהוא רוצח, ואז הוא היה עצובי, והוא ישב. ואז פתאום הגיע, כשהוא ישב שם בכלא עצוב, פתאום הגיע הסבא רבא האמיתי שלו, ואז הוא מגלה שהוא בעצם הסבא רבא האמיתי שלו, והנה הכל טוב. עכשיו, זה משהו מאוד מניפולטיבי ומאוד לא character driven. כי זה לא באמת משהו שנבע מתוך קוקו, שפתאום הוא הבין מי הוא. לא, פשוט היה איזה סוג של דיאלוג מאוד מאוד מלאכותי, שבו פתאום מתברר, בעצם אתה הסבא רבא שלי, וזה כאילו מה שהיה אמור לספק לנו את הקליימקס הרגשי, את התובנה האמיתית של קוקו. אני מתעלם כרגע מהשוט סיום של קוקו, הסצנת סיום שהיא באמת נהדרת, אלא באמת הנקודת מפנה, שהיא לא מעניינת בכלל. ואצל לוקה, שקורה הקטע הזה שאתה מתאר שני הקטעים, זאת אומרת, הנקודת מפנה שהוא באמת אומר על אלברטו, שהוא מפלצת, וגם הקטע שבו מקסימו באמת עומד לצידם, שאתה אומר, זה משהו שהיה יכול לקרות רק לדמות הזו, בהקשר הזה, אף דמות אחרת לא הייתה יכולה להגיד את זה, ולא היה לזה אפילו קצה של האפקט שיש לזה, וזה נפלא, כי כשאתה מסתכל על זה בעיניים תסריטאיות, לא היה כאן שום דבר חיצוני שגרם לזה. שום דבר לא דחף את מקסימו להגן עליהם, שום דבר לא דחף את לוקה להצביע על אלברטו ולהגיד שהוא מפלצת, אלא זה משהו שהוא נמצא בדיוק באותו תחום בלתי נראה של הנפש.
אני חושב שמה שמאוד מגן על הסרט הזה, זה באמת מה שכבר ציינו, שהוא לא מונע לילתית בכלל, כי שוב, זה לא גיבורי על, זה ילדים עם רצונות מאוד קטנים, והלחץ הסביבתי שלהם הוא מאוד קטן, והוא באמת מהסביבה. המשפחה, הכפר, הרצון לנצח בתחרות, הרצון לראות עולם, הרצון לדעת מה יש מעבר לכוכבים, הכל באמת, כאילו, ואין, הם לא צריכים להציל את העולם, וזה באמת משחרר אותם גם באמת להיות אנושיים. ושוב, אני כתסריטה, יש לנו המון לחץ כזה להגדיל דברים. אבל באמת דווקא הטריק התסריטאי היותר מגניב הוא איך לקחת את הרצון הטבעי של הדמות ולעשות שהוא כל העולם. היה לי מורה שהדוגמה שהוא הביא לזה זה השיר פרח נתתי לנורית. כבר דיברנו על זה בפודקאסט?
לא, אבל זה נפלא.
פרח נתתי לנורית, נתתי הכל. כלומר, הילד, גם אם יש לו רק תפוח ופרח, זה כל מה שיש לו לתת לנורית. זה לנצח את הרע האולטימטיבי, זה להציל את מידל ארס, זה לשבור את הטבעת. ואם אתה תסריטאי טוב, אז אתה לא חייב לברוח באמת, כאילו, כי אי אפשר שהתחרות היא הרבה יותר חשובה, או לא יודע מה, או שההורים, אתה יודע, אפשר באמת לחשוב על המון דברים שתסריטאים היו עושים, שקולעים את ההורים שלו כבר, ועומדים להוציא אותם להורג, כי הם מפלצות ים, אבל אתה יודע, ובכלל כל הליין של ההורים שלו, שבאמת אולי אין קומי הרי שהם משפריצים על ילדים שם, ובאמת היה אפשר לעצור אותם רק על זה, כי הם קוראים שם המון דברים מצחיקים. אבל הסרט נורא נשאר נאמן לקטנות שלו, כאילו, ובאמת, ואני נורא התרגשתי, אתם בפודקאסט, זור הייתם, כשיוני אמר כאילו, שלדעתו, הוא אמר כאילו שהבחירה לא להפוך את הרגע הזה שמסימו אומר, אני יודע מי הם, אלברטו ולוקה, לא לחכות שם, לא להדגיש את זה עם מוזיקה, אלא לתת לזה לעבור כמעט בשקט, זה בחירה הומניסטית, כאילו, הסרט גם בצורה שלו, שומר כאילו, כמו שאומרים בהערת שוליים, זה הקנה המידה הנכון, כשהם שם, נכון, יש את הסצנות שהם רבים על הפרס בתוך החדר הקטן הזה, ובואו לא נוציא את זה מפרופורציה, זה בדיוק הפרופורציה הנכונה, אז כזה מקסים כזה.
ובאמת אנחנו רואים כמה זה קשה לעשות דברים כאלה היום.
נשאר קטן?
כן, כי אפילו אם אני משווה את זה כמעט אחד לאחד, למה שקורה באדומה אש, Turning Red, הסרט של פיקסאר, שמהרבה בחינות הוא מאוד מאוד דומה. גם זה משהו שהוא כאילו מדבר על אוכלוסייה וניסיון כאילו להיות גיל התבגרות, אפילו עיצובי הדמויות, רק ששמה בסוף האמא הופכת להיות דוב, פנדה, אדום, ענקי, שיכול להחריב את העיר. זאת אומרת, איזה פאתוס, לא אגיד קיצ'י, הוא פשוט overwhelming יותר מדי, פשוט אתה לא קונה את זה. ואני אומר, ולהפך, כשאתה מנסה ליצור עולם שהוא קטן מדי, למשל מה שקורה באמיצה, אמא שלה הפכה לדוב, לא מעניין אותי. זאת אומרת, נגיד היא לא תצליח. העניין הזה של פרח נתתי לנורית, שזה גם יהיה קטן וגם יהיה אכפת לי, הוא באמת נורא נורא קשה למצוא אותו. כי אם זה קטן מדי, לא אכפת לי. אם זה גדול מדי, אז זה כבר לא פרח.
לא, הקטע הוא שזה באמת צריך להיות כל העולם. איכשהו, באמת. כאילו, הווספה...
של מי?
של הגיבור. כי באמת, הווספה הזאת, שוב, ברור לנו הרי שהווספה לא חשובה. ברור לנו...
הוא אפילו לא יודע מה זה ווספה.
הוא לא יודע מה זה. וברור לנו שזה מגפין, אבל גם יש שם את הקסם של הילדים שהם חולמים הרי על איזה וספה מרחפת בהתחלה, אבל אז כשהם רואים את הווספה שהם יכולים לקנות, שזה גרוטה עם גלגלים מפונצ'רים, זה לא משנה להם בכלל, כי הם שמחים. כי הדמויות, זה בדיוק העניין גם נראה לי, להפוך את הדמויות לאמיתיות.
אני חייב לשאול שאלה. אז יש בעצם את מה שאתה שומע ממה שאתה אומר, שיש פה משהו מאוד מאוד ילדותי. כי מבוגרים לא יכולים לראות בפרח את הכל. ואתה אומר, רק ילד, ואולי זה אחד גם באמת שגאונים בלוקה, מבחינת נקודת המבט הזאת, יכול לראות וספה שהיא מולטרת מעץ, ולהרגיש שהיא כל מה שחלמתי, וגם לראות אחר כך את הווספה הטרנטה, ולהגיד שזה כל מה שרציתי, וגם אחר כך למכור את הווספה הטרנטה, בתמורה לכמה גרושים, כדי שהחבר שלך יוכל ללמוד בבית ספר, והכל בסדר.
אני חושב שילדים יכולים יותר להשתנות, וילדים, גם הדברים הקטנים גדולים בשבילם. עכשיו, אפשר גם לראות סרטי מבוגרים, לדעתי, שהבן אדם רוצה משהו קטן, אבל זה כל עולמו. כלומר, זה לא בלתי אפשרי.
אבל אני גם רוצה להיות כזה. אני חושב ש... יותר מזה, אני חושב שיש משהו, לא ילדותי, משהו אמיתי בנו, שכאילו, אם אנחנו נדע מה הדבר שאנחנו מחפשים, הוא באמת יכול להיות קטן. ולפעמים היומרה הזאת, שבאמת, מאוד אהבתי את זה שתיארת את זה דווקא בסרטי מרוול. כי למי יש כוח שכל העולם כל הזמן נמצא בסכנה. זה באמת מתיש. אני אומר על ספיידרמן בעיקר. כל פעם מחדש, כל סרט מחדש, אפילו שמצליחים ליצור איזה משהו מעניין בדינמיקה הפנימית שלו עם החברים שלו, בסוף העולם צריך להיחרב, ואני אומר, אני לא רוצה. בא לי פעם אחת לקבל סרט שהוא באמת קטן, שהסטייק לא יהיה כל כך גדול, שנוכל שנייה אחת לנשום, כי אני חשוב לי להגיד משהו, שכשאמרת זה משחרר את התסריטאי, זה משחרר גם את הקהל. אני הרגשתי נוח בכיסא כשצפיתי בלוקה, בדיוק בגלל זה, כי זה היה בדיוק במידה. אני לא הרגשתי שצריך להציל את העולם, אבל מצד שני גם לא הרגשתי שהם מבזבזים לי את הזמן על משהו שהוא לא באמת מעניין אף אחד.
כן, אני מסכים, אני חושב שאחד הדברים שקרו זה שאנחנו כבר במיעוס קצת מ... טוב, היה צריך להציל את ניו יורק, ואז היה צריך להציל את כדור הארץ, ועכשיו תמיד צריכים להציל את המולטיברס כבר, כאילו, צריכים להציל את כל היקומים, כאילו... ובאמת, יש דווקא לפעמים, אם אתה יודע לטעון את זה, היה גם איזה סרט מרוול דווקא שעשה את זה, שפתאום חזר דווקא להציל משהו פשוט, להציל את המשפחה, כאילו... באמת, הרי מה שמצחיק, שגם אם אתה עושה שצריכים להציל את כל העולם, בסוף כתסריטאי אתה חייב לתת דמות אחת, שהיא קשורה לגיבור, האישה שלו, הילדה שלו, לא יודע מה. מישהו אחד בסכנה שמסמל את זה.
I love you 3000.
אז למה בכלל צריכים את כל היתר, כשמספיק רק הדמות האחד הזאת?
נכון. זה הרבה יותר קשה. בעיקר בעידן של בלוקבסטרים, שאתה חייב כאילו שהכל יהיה...
אני גם אגיד כתסריטאים, אני חושב שיותר קל לנו. כלומר, כי ככל שאנחנו מדברים על זה, ואני, כאילו, שזה מה שכיף בשיחות האלה, שאני יותר ויותר רואה כמה לוקה הוא גאוני. אז הקרקטר דריבן הזה, כי נגיד, מסימו הוא גם מאוד בודד. הרי מסימו בעצם הוא דמות שהשרח, כאילו הבת שלו באה אליו לחופשת הקיץ, ויתר הזמן הוא נורא לבד. והוא דג לבד והוא זה. ואז ברור למה הוא כל כך מחובר לאלברטו. הם שניהם בודדים, הם שניהם שיושבים שם במגדל לבד ומחכים שיגיע איזה לוקה, או יגיע איזה יוליה, וישחקו איתם. אבל לוקה לא, הוא לא בודד, יש לו משפחה. יוליה לא בודד, יש לה גם את האימא ואת החברים שם בגנואה.
כן, ואין לה שום תסביך אישיות. כולם כאילו גם צוחקים עליה, היא כאילו. היא בסדר.
היא לא חיימת, אבל כן, היא רוצה שגם בחופשת הקיץ שלה, אלה נחמד, אבל היא גם, היא נורא בודדה שם. אבל היא לא בודדה כדמות, ולכן גם זה נורא ברור החיבור בין מסימו לאלברטו. ולכן גם הרגעים האלה שהוא נשאר איתו בסוף, וגם נגיד הרגע שמסימו הולך לחפש אותו, בכלל, מסימו זה דמות הרגיונית, כי הרי עשו אותו בלי עיניים, ואז שהוא מראה את העין כאיום, או כזה כל כך...
כן, למרות שדרך כלל יש עוד דמות כזאת, בגשם של פלאפל, גם שם האבא שמאוד דומה למקסימו, אז לא רואים לו...
מסימו, אתה קורא לו מקסימו, מסימו.
מסימו, סליחה. אז גם אין לו עיניים, ויש רק קטע אחד בסוף הסרט, שהוא פתאום מרים את הגבות ורואים את העיניים שלו, שני גולים שחורים קטנים. מעניין, לא, פתאום מעניין הז'אנר הזה של האבות... עבוד דייגים.
אז יש רגע כזה, אחרי הרגע הראשון שהוא מסלק אותו, שאלברטו בורח, אז הם חוזרים והוא כבר הכין לו את הפסטה, זה גם הרגע שהוא אוכל את הפסטה עם הידיים לדעתי. ואז הוא שואל, איפה אלברטו? והם אומרים לו, אלברטו הלך. ואז הוא ישר, בלי לשאול שאלה, הוא לוקח את הכובע ואומר, אני הולך למצוא אותו. ואז לוקה אומר לו, הוא לא רוצה שימצאו אותו. ואלברטו אומר, לא חשוב, אני אלך, just in case, כזה. איזה אבא. זה מאוד מעניין בהקשר הזה שגם שמסימו הרי הוא בלי יד. כאילו ממש ליקו אותו, ציירו אותו, כאילו הכי כזה הדייג, הקשוח, כמו זה ממלטאות, אבל אז ששואלים אותו איך הוא בית היד, הוא אומר נולדתי ככה, כזה.
כן, כי נורא היינו רוצים שמפלצת ים היא זאת שלקחה לו את היד.
אבל זה מצחיק, כי זה קצת גם הציירו אותי ככה של...
של ג'סיקה רביט.
שאני עוד רוצה שנדבר על הסרט הזה.
דרך אגב...
קהל, אני רוצה לעשות פרק, קהל יקר, אני רוצה לעשות פרק על מי הפליל את רוג'ר רביט. הראו את תמיכתכם כדי שאשכנע את יוני שלמרות שעברו 25 שנה.
נראה לי.
זה מה שחגגו עכשיו, לא? או יותר?
נראה לי 30.
30? קיצר, הראו את תמיכתכם ונקליט פרק על מי הפליל את רוג'ר רביט.
אז אולי אתם לא יודעים, אבל הבלוג שליאת הקוסם צמח מתוך ה... מגזין המחתרת שלי את הקוסם, שאחד יש שם שלושה פרקים שעוסקים, כתובים, מלפני 20 שנה ויותר, שעוסקים ברוג'ר רביט, זאת קצת הסיבה שאני מרגיש כאילו שמיציתי, אבל אני בטוח שאלה לא, נשמע לחדש.
אז אולי הפרק הבא או אחד הפרקים הבאים יהיו על זה, stay tuned, עשו מנוי, like and subscribe.
אז רציתי להגיד לגבי זה שאין לו יד, שגם קשור, לי מאוד חשוב כאילו המבט על פיקסאר ולמה הם כושלים, ובדיוק העניין, כמו שדיברנו על הומניזם, שהוא חייב להיות נורא נורא אותנטי, העניין הזה של לתת מום לדמות, הוא יכול להיות נורא מניפולטיבי. למשל, אליו באמת בטריילר, רואים ילד כאילו שיש לו רק עין אחת, יש לו רטייה על העין. ואתה אומר, כאילו, התחושה שלי לפחות האוטומטית זה, אין איזה סיבה אמיתית. זה לא, כאילו, זה לא אומר שום דבר על הדמות. יופי, אתם כאילו פשוט רציתם שיהיה לו איזה אמון כדי שכמו ש... איפה אמרו? שבאדומה אש רואים ילדה בשירותים עם מדבקה של סוכרת על היד. איזה יופי. עכשיו כל הילדים הסוכרת ירגישו שיש להם ייצוג על המסך. אני לא מזלזל בזה. ובאמת, אני מזלזל בזה. כי כשזה סתם לזרוק נכויות על ה... או מחלות על כל מיני דמויות, זה מרגיש לי כל כך זול וכל כך כאילו נאור, אבל לא.
זה מחבר אותנו לנושא של ייצוג שרציתי שנדבר עליו, וגם נראה לי אולי לשם נגיע לסיום, זה גם קשור לכל העניין היהודי, אבל ייצוג הוא מעניין, כי באמת אנחנו גם רוצים כיוצרים שהסרט שלנו יהיה כזה, זה. פתאום עלה לי הבדיחה הזאת מדגרסי, שבדגרסיות, כשאנחנו היינו ילדים, שהיה שם הרי כל מיני דמויות, ואז היה כאילו תנחה הלסבית היהודיה, הכל כאילו, את כל מה שלא נתנו לדמויות אחרות, כאילו פשוט זרקו על דמות אחת, כשהיא כאילו המייצגת של המיסלניאס,
כן, בוא נעשה בת ים שתהיה גם שחורה, גם שמנה וגם לסבית.
כן, אז עושים כזה מיסלני, אז בדרך כלל אתה בוחר משהו אחד, והיום, ושוב, ולפעמים זה גם הספציפיות, כלומר, באמת יש משהו במסימו, שכשהוא בלי יד, אז זה גורם לך בהתחלה למכור את הדמות הזאת שלו, של הדייג הקשוח, שאולי גם יש לו סיבה טובה לשנוא את המפלצות ים, כי אולי זה קשור לזה שהוא איבד את היד שלו, קצת כמו באמת שבמלטרות הוא שונא את הקרישים מסיבה מאוד טובה ואפילו שמבוססת במציאות, הסיפור של ה-USS Intrepid נראה לי, לא משנה. במלטרות יש לה צייד קרישים סיפור רקע אמיתי על כאילו אחת מהתקיפות קרישים הנוראיות שהיו.
לא זכרתי.
כן, זה כאילו זה רגע מטורף שיש מונולוג באמצע הסרט שהוא מספר את הסיפור הזה שהוא סיפור אמיתי לגמרי. על כאילו על ספינת מלחמה אמריקאית שהוטבעה בים וארבעה ימים הם צפו שמה. המלאכים ששרדו, ופשוט הקרישים אכלו אותם אחד-אחד. באמת, זה כאילו פשוט קורה באמצע הסרט, זה די מטורף. טוב, אני חייב עכשיו, כי זה גם נורא מזכיר שבאמצע קראטה קיד יש את אותו דבר. שבאמצע קראטה קיד, מיסטר מיאזקי משתקר ומספר איך הוא איבד את אשתו ואת הבת שלו במחנות כליאה שעשו לאמריקנים במלחמת העולם השנייה, עשו גטאות, מחנות ריכוז. ליפנים, כי הם כאילו אמרו, הם חשדו ביפנים האמריקאים, שוב דיברנו על זה, על לוותר על השם הפרטי של האנשים ולהכליל אותם. אז כאילו פתאום באמצע סרט הילדים המטומטם הזה שנקרא קראטה קיד, יש מונולוג דרמטי על טראומה היסטורית אמריקאית
כן,
אמיתית.
אני חושב שזה לא במקרה שסרט מוצלח, זאת אומרת, בדיוק הרגעים האלה הרבה פעמים מה שהופכים סרט מסרט טוב לסרט כן. כאילו שהוא קלאסיקה.
גם אם קצת אנחנו דיברנו בפרקים קודמים על לתפור למציאות, פתאום שיש לך רגע כזה של מונולוג, גם גם, זה גם באמת חכם להעביר את זה כמונולוג, כאילו אתה לא שוזר את זה לתוך המלאכה הקולנועית הפנטסטית שהיא יתר הסרט.
כן.
אתה נותן פשוט לדמות לספר את הסיפור, משהו מבריק. בכל מקרה, אז מסימו זה גם מקרקע אותו, אבל אז זה גם, כשהוא בעצם הופך לדמות החומלת, זה גם כאילו מקרקע אותו כדמות חומלת. כי הוא יודע מה זה, להיות אאוטסיידר, להיות חיצוני, להיות זה בלי היד.
כן.
כאילו ברור לך שמסימו אתה, הוא גם מבוים ככה, הוא אחר מהדייגים.
יפה.
הוא לא כמו יתר הדייגים, הוא בעצמו...
כל העולם הוא עולם של אנדרדוגים, לא העולם של לוקה.
טוב שסתרת.
אלא היקום הוא יקום של אנדרדוגים. האמת שג'וליה אומרת את זה אם אני טועה, כאילו האנדרדוגים שולטים.
נכון, וזה גם נורא יפה, טוב שסקרת לי את זה. רציתי להגיד את זה קודם, שאמרתי קודם על זה שטינג'רים מחפשים, כן השתייכות קבוצתית, כלומר, אנחנו מדברים על השליליות ועל החוסר הומניזם שבלקחת אדם ולהכליל אותו לתוך קבוצה, אבל גם טינג'רים מחפשים את זה. והרי הקבוצה שלהם זה האנדרדוגס, הם קוראים לעצמם.
כן.
קצת קלישאתי מידה, אבל כאילו הם, אז המוזר, כאילו הם המוזרים, הם הלוזרים, הם כאילו, להפוך אפילו את זה שאנחנו לא שייכים לאף קבוצה אחרת, שזה גם מאוד יהודי, לזהות שלנו.
Jew face, doesn't feel good to say, is defined as when a non-Jew portrays a Jew with the Jewishness front and center, often with makeup or changing of features, big fake nose, all the New Yorkie or Yiddishy inflection. And in a time when the importance of representation is seen as so essential and so front and center, why does ours constantly get breached, even today, in the thick of it?
יש היום עניין של ייצוג. באמת גם שאפילו בקיצוניות שלו הגיעו לוויס אקטינג, שנגיד, ברך לשמוע, אבל זה שעושה את הפו, בסימפסונס התנצל.
כן. לא, פטרו אותו.
הוא גם התנצל על זה. עכשיו, שם באמת זה גם כאילו פרסה על אודי, אז כאילו, זה כמו הבדיחה בסיינפלד, שהדנטיסט מתגייר, אתה זוכר את הפרק הזה?
כן, כן, כי הוא רוצה לספר בדיחות.
בדיוק, ואז הוא אומר, total joke immunity, סיינפלד מתלולל, שהוא גם יהודי, הוא גם דנטיסט, והוא עדיין מספר גם בדיחות של נוצרים, כי הוא נוצרי לשעבר, אז כאילו, complete joke immunity, בשביל לספר בדיחות יהודים, רק ליהודים מותר, ואז סיינפלד מספר בדיחת דנטיסט, על זה ש... מה ההבדל בין סדיסט לרופא שיניים, ניוור מגזינס? ואז הוא כמובן יוצא לו בסדר, כי הוא לא יכול לספר בדיחת דנטיסט אם הוא לא דנטיסט. זה בעצם נבואה של כל עניין הייצוג.
אבל זה מה שהיה מוזר שזה בא משרה סילברמן. כאילו, גברת, אני אוהבת לבעוט בכל דבר, ופתאום איזה סוג של...
אני לא שמעתי, היא אמרה את זה אבל בציניות, או שאמרה את זה באמת שהיא רוצה שיהודים?
ממש ברצינות.
אוקיי, אז יש את העניין הזה, שבאמת של הייצוג גם, שאומרים, אם הדמות, גם נגיד דיברו על זה שסקאלט ג'והנסון שיחקה דמות אסיאתית ב...
לא, זה היה הסיפור, אני חושב, שבאמת זה היה בגוסט אין דה של.
כן.
שאמרו, זה כאילו, זה ממש כאילו גרם לאימנותו כמעט חרם על הסרט הזה.
ויש לזה שורשים, נגיד הדוגמה הקלאסית של הדמות האסיאתית הגזענית בארוחת בוקר בטיפניס. לא חשוב, יש כל מיני דוגמאות שבאמת כאילו בלאקפייס, כאילו שאתה לוקח שחקן לבן והוא בדרך כלל יעשה את הקושי או הסיני או לא משנה מה, נורא גזעני, מוקצן. באמת גם קצת כמו הפו בסימפסונס, ושוב, ויש גם באמת הבדל בין נגיד בחור לבן, אפילו שהוא באמת פשוט voice actor, שבאמת voice acting זה משהו לדעתי צריך להיות אחר, אבל שעושה כאילו קלישה הודית לבין הודי שיעשה קלישה הודית.
בדיוק, אבל זה בדיוק ההבדל, כי ייצוג גזעני הוא בעייתי, בלי קשר, אבל העניין זה של רק הודים יכולים לעשות קול של דמות הודית, דמות אנימציה. ומה, מפלצות מים? רק מפלצות מים יכולות לעשות קולות של מפלצות מים?
אז שם אני חושב שאתה חופשי, כי אין לך ללא מפלצות מים.
דרך אגב זה לא מדויק, כי הייתה טענה הפוך מכיוון הימין השמרני האמריקאי, שאמרו שבנות ים לא יכולות להיות שחורות. כי זה סיפור שנוצר על ידי מישהו שהוא מדנמרק, ובדנמרק לא. ואז כאילו, אתה מרגיש כאילו שאתה פשוט מוקף במטורללים.
כן, אז יש לקחת את זה להקצנה. יש את המקומות גם הטובים של זה. נגיד, אני חושב שחלק מהטיעונים סביב זה הם לא זה, אבל זה נורא קשור לסכסוך עבודה, בסופו של דבר. נגיד, איפה ש... באייביליזם, נגיד, שלקחת נגיד שחקן שהוא באמת נכה לשחק, כאילו מישהו שבאמת הוא שחקן בכיסא גלגלים, לשחק דמות בכיסא גלגלים. עכשיו, גם באמת הוא יביא איזושהי אותנטיות לדמות וכל זה, אבל זה בחירה של הבימאי, כי הבימאי יכול להגיד...
זהו, זה added value.
כי הבימאי יכול להגיד איזה... כי הבימאי כן צריכה להיות לחופש אם הוא רוצה לקחת עכשיו כן את, כמו בכף רגליה שמאלית, לקחת את השחקן הכי טוב בעולם שישחק נכה. ואחת הדוגמאות, גם נגיד, האחרונה, גם הוא זכה באוסקר, זה שעשו גרסה מחודשת למשפחת שבילייר. עכשיו, כאן זה כאילו, זה הסרט צרפתי על ילדה שומעת שכל המשפחה שלה חרשים. ועשו לזה גרסה אמריקאית, וליקו רק חרשים. והשחקן ששחק טאבה זכה באוסקר לפני שנה.
אוקיי, אבל זה באמת added value. זאת אומרת, זה משהו שהוא באמת, אם הוא טוב, אם הוא נעשה בטוב, מתוך מניעים אומנותיים, אז הוא מוסיף הרבה.
הוא יכול להוסיף,
אבל הוא לא תנאי.
זה בחירה אומנותית, זה לא בחירה פוליטית. והבחירה האומנותית, לדעתי צריכה להיות חופש של הבימאי. אם הוא רוצה לקחת חרשים, או לקחת שחקנים רגילים, להגיד להם, לכו עכשיו חודש, תלמדו שפת הסימנים, תחיו כחרשים, תלמדו תפקיד, כמו ששחקנים אמורים לעשות. כי אתה גם לא לוקח הרי רק ציידים שישחק, כאילו, לפעמים כן, אתה לוקח נון-אקטורס, אבל הרבה פעמים אתה לוקח שחקנים ומכשיר אותם. אז זה בחירה של בימאי, אבל הפן השני של זה, זה איפה שאני רואה את זה כסכסוך עבודה. כלומר, לברד פיט, או לנו, איך קוראים לה כף רגלי השמאלית? הרוקדים המויקנים, נו, אחד, הרי השחקן הכי מצליח
כן,
עליו.
כן, כן.
וצחק, ברח לנו השם
שלו. זה לא חואקין.
לא, לא, נו. בקיצר הוא, אז לא חסרים לו תפקידים, אז אתה אומר, יאללה, את התפקיד של הנכה, תשחרר, או באמת, כאילו, אתה יודע, לשחקנים חרשים, קשה למצוא עבודה, אני בטוח, כי גם מי רוצה אותם על הסט, זה סרבול מיותר, וגם שחקן חרש, הוא לא יכול לשחק שחקן שומע, נכון? הוא מדבר אחרת, הוא זז אחרת. הוא יכול לשחק אך ורק את השחקן החרש.
אז זאת אומרת, יש פה צדק חברתי תעסוקתי.
בדיוק, אני אומר, זה סכסוך עבודה, כלומר, השחקנים החרשים אמרו, את התפקידים האלה, תתנו לנו.
שזה גם טיעון לגיטימי, כי הוא ממוסגר גם נכון.
הרי היום, גם תחשוב על זה, שנגיד היום עם דיפ פייקים, כאילו, אתה יכול לקחת את ברד פיט שישחק גמד. אבל אתה אומר, אבל יש לך שחקן גמד, תן לו את העבודה.
אבל דווקא עכשיו ליעקו את...
אז הנה, זה בדיוק זה, אז אתה שואל את עצמך, למה הוא גונב תפקיד? הרי גמד, לא יקחו גמד, כמעט אלא אם כן זה פיטר דנקליץ', לשחק דמות של גבוה.
פיטר דינגליש זה הגמד ממשחקי הכס, שהוא שחקן אדיר באמת. עכשיו אני אומר, אז זה המקום של הצדק החברתי, יש לסע סכסוכי עבודה, שבאמת, ואני גם חושב שזה הוגן, כלומר במקומות האלה, שאם יש שחקן שלא יכול לשחק את כל התפקידים הרגילים, אז עד שיש תפקיד בשבילו, לתת את זה לשחקן רגיל שגם ככה יש לו מספיק עבודה, אז יש בזה משהו לא הוגן. אבל אז השאלה שכבר ענית עליה, ששרה ספילברמן גם התייחסה אליה, זה הבדיחה המצחיקה הזאת, שהיום אסור ללהק אנשים שהם לא הגזע שלהם, לא האתניות שלהם, לא המגדר שלהם. ואז מה קורה עם היהודים? זה שאלה מעניינת, כי זה מראה גם איך חושבים על יהודים. הרי יש גם את הבדיחה אותי שהיהודים הם היו הלא לבנים, שלהיות לא לבנים היה רע, והיום כשיש יתרון, כשיש אפליה מתקנת, אז הם הלבנים.
אנחנו תמיד בצד של האחר של ההיסטוריה.
משהו כזה. אני חושב שהיהודי מגדיר מה זה האחר. אבל מה שמעניין עם זה שהיהודי הוא האחר, שנגיד, סתם, נורא חשבתי על זה בגלל הופנהיימר עכשיו, שזה סרט שמלא בדמויות יהודיות, כי כמעט כל מי שהוביל שם את פרויקט מנהטן, את בניית פצצת האטום הגרעינית האמריקאית, הוא יהודי, שיש פה שאלה נוספת, או איך פעם היהודים היו כל כך מרשימים, והיום אנחנו מסתובבים פה בישראל ושואלים, איפה היהוד... איכן הם? איך הולך השיר הזה? איכן תמצא עוד יהודים? לא משנה. שפעם...
זה על בחורות, אבל...
כן. זה הטייק-אוף שניסיתי לעשות בחוסר הצלחה, אבל אתה מסתכל על זה, 20% מזוכי פרס נובל הם יהודים, ובאמת הפרויקט מנהטן זה... אפילו אתה יודע, בקטע גזעני או לא גזעני, גם קוראים לזה הפצצה היהודית. וגם זה האמת משהו שמפוספס בסרט, גם באמת הלחץ של היהודים, כאילו... כאילו להילחם על בני עמם. לא חשוב, אף אחד כמעט בסרט הזה לא יהודי, מי שמשחק את הופנהיימר הוא בכלל אירי, לא יודע מה, בכלל, טוב, זה גם הרי משהו מעניין, שתמיד האמריקאים, כשהם רוצים אמריקאי אבל על רמה, הם ילעקו בריטי. שזה גם אולי מעיד משהו על תרבויות, אבל הסיפור המעניין הוא שהיהודי, א', אולי כי פשוט אין סכסוך עבודה כזה, כי יהודים גם ככה הם אסור להגיד את זה עם תקניה ווסט, אבל אם מותר להגיד את זה, היהודים גם ככה שולטים בהוליווד, ולא כשחקנים, אלא כמפיקים.
כן.
אז אולי לא אכפת להם.
אבל יש פה איזה נקודה שהיא באמת משמעותית לגבי יהדות, שבשונה לכל גזע אתני אחר, שמאוד קשור ללוקה, כי הוא שייפשיפטר, הרי אמרנו שלוקה הוא משנה צורה, והוא מנסה להתאמה בבני אדם. אבל יהודי, אין דבר כזה, כי כמו שאמרת, כמו שהרופא שיניים של ג'רי סיינפלד יכול להפוך להיות יהודי, אתה באמת יכול להשתנות. אין דבר כזה יהודי מהבחינה החיצונית. יהודי יכול להיות שחור, יהודי יכול להיות צהוב, יהודי יכול להיות גבוה, הוא יכול להיות נמוך. נכון, יש סטריאוטיפים, נכון, יש אנשים שהם לא התגיירו, אבל יש משהו שהוא נורא מהותי, שאנחנו לא משחקים את המשחק. בגלל זה גם אני נעלבתי מה ששרה סילברמן אמרה. אמרתי, להפך, הכוח העל שלנו הוא להיטמע, הוא להיות איזה משהו שהוא קשה לתפוס אותו וקשה למקם אותו ברצף של הדתות או ברצף של העמים. אנחנו האנומליה בהתגלמותה. אז עכשיו את רוצה לקחת את האנומליה ולהגיד בואו ניתן עבודה לאנומליסטים? לא רוצה. אני רוצה להיות שייפשיפטר. אבל... אני רוצה להיות מישהו שהוא נטמע ואז הוא מיוחד ואז הוא שוב נבלע ואתה לא יודע מי ואתה לא יודע מאיפה הוא יצוץ ויפתיע אותך כל פעם מחדש.
זה מצחיק אבל שהטיעון שהיהודי יכול להיטמע ולהיבלע זה חלק מה... תעמולה נגדו גם.
ודאי, אבל אני חושב, זה העניין של הגלות. אלוהים לקח, פיזר אותנו בכל העמים, נתן לנו כל מיני צבעים וכל מיני טעמים, ואז הוא לקח ועשה מזה סלט. אתה שואל למה בישראל עכשיו המצב הוא בעייתי? זה הכוח העל, הוא גם כוח החולשה. אנחנו סלט, ולוקח זמן להתרגל לטעם של סלט.
כן, שזה שוב גם הנבואת זעם של שאולי, ששוודים הם רק שוודים, אין שוודי מזרחי ושוודי אשכנזי וזה, וכאן יש סלט. אבל לא, אני גם התכוונתי לזה שהיהודים בגולה בגלל גם שהם נטמעו, נגיד שהם נטמעו בגרמניה, וכאילו, לא חשוב, אירופה של אז, שהייתה גם המרכז תרבות והמחקר, אז זה מייצר לך את מרקס ופרויד והופנהיימר ואייזנברג ושרדינגר. כלומר, אתה רואה את היהודים האלה שנבלעו בתרבות שלהם והובילו את התרבות שלהם. כלומר, זה הרי מטורף. כאילו, כשאתה מסתכל במפנה המאה הקודמת, מה היהודים תרמו לתרבות, התרבות האינטלקטואלית מדעית של העולם, זה אינסופי, ואחד הדברים המבאסים עם הציונות.
אין מקום שאתה לא זורק אבן ולא לא פוגע ביהודים.
עם מעדר הגלות, זה שהם חזרו לפה, הם היו צריכים, לא יודע, להקים קיבוצים ובכלל, ולקחת את כל הגאונות שלהם בשביל להנדס תפטפות, בשביל לשרוד עם המים שיש פה, ואז אנחנו נורא שמחים על זה שיש איזה שני זוכי פרס נובל יהודים ישראלים, לעומת ה-20% הכללים. אבל בכלל, כנראה שהציונות, כמו שאנחנו מבינים, הייתה רעיון מפוקפק, סתם. אבל אני רוצה להגיד בהקשר הזה, גם מה שאתה אמרת, שאתה נעלב, שהיהודי הוא גם כאילו האוניברסליסט המקורי. שפעם, אם היית נורא מוגדר בתור איפה שכזה, לאיזה כנסייה אתה משתייך, מאיזה עיר הגעת, עוד לא היו מדינות אז, אבל לא משנה, כאילו, אז היהודי הוא באמת, ולכן גם החשדנות נמידה, הוא כזה נודד, כאילו, גם המיתוס הזה של היהודי הנודד, שמופיע באיזשהו מקום, והוא ישר כזה כבר בין התרבות.
לא, וגם כסף... זה סוג של כללה שהיא ברכה. זאת אומרת, אתה, רוץ, איך קראו להם? רוץ קוסמופוליטן? הקומוניסטים קראו ככה ליהודים. הקוסמופוליטנים חסרי השורשים. וזה סוג של כללה שאני אוהב לשים אותה, כי אתה יודע, כאות מופת.
אז יכול להיות שזה אבל מה שקורה פה. אתה שם...
המדינה של הרוטלסים.
אתה שותל פרפר, הציונים שתלו פרפרים, לא קיבלו פרחים.
לא, לא. סתם, אבל איזה דימוי. אפשר לפתח את זה פעם אחרת, שי צ'רקה עשה על זה כתוב מודיפה. שיבת ציון, בין השאר, היא השיבה אל הגוף. והיא כאלה שבעה ארציות, הטפטפות האלה שאתה קצת מזלזל בהן.
לא מזלזל.
אז אני חושב, יש...
גאונות.
בדיוק, יש פה איזה עניין, מסכים, הוא לא פתור, אבל אני אומר, מצד אחד דיבדנו אולי את הזוכה פרס נובל, מצד שני, משהו כאן נולד חדש, בדרך כלל, אמרת מילה יפה, אמרת פרפר. פרפר אתה לא שוטל, נכון? יש תקופה של גולם, ואז יוצא משהו חדש.
אתה חושב שאנחנו בגולם? אבל איזה דימוי יפה...
Understatement.
אבל יצא לנו דימוי יפה לשתול פרפרים בשביל לקבל פרחים.
כן.
רציתי להגיד רק עוד משהו. א', הבדיחה. כמובן. קצין בצבא אוסטרו-הונגריה בא למחלקה שלו, אומר, טוב, אני רוצה לחלק אתכם לפי ה... זה שלכם. אז האוסטרים, ימינה, ההונגרים שמאלה, והיהודים אחורה. כולם זזים, מתחלקים, אחד נשאר באמצע. הקצין ניגש אליו, אומר, נו, ומה אתה? מה הקטע שלך? הוא אומר לו, אני אוניברסיטליסט קוסמופוליטן, המפקד. אז אומר לו, לך תעמוד מאחור עם יתר היהודים.
זה נפלא, ומה שאומר שבעצם איפשהו הסאבטקסט באמת של לוקה, הוא זה, אם מישהו בא וצועק את שמו הפרטי, וצועק אוניברסליזם, ואז...
אז הוא יהודון.
אז הוא יהודון.
ביי!
סילנציו ברונו!
סילנציו ברונו!
סילנציו ברונו!
סילנציו ברונו!
סילנציו ברונו!
Can you still hear him?
Nope, just you!
Good! Now hang on!